אוקיי, אז היום אנחנו מתחילים הלכה י"ב. קראה סירוגין, יצא. אפילו שהה בין סירוג לסירוג כדי לגמור את כולה, יצא, והוא שיקרא על הסדר. קראה מתנמנם, והוא מי שאינו לא ער ולא נרדם בשינה, יצא, ובלבד שהוא ער בפסוק ראשון. כן, כאן ההלכה הזאת, כמובן, צריך ללמוד אותה כהמשך להלכה הקודמת. שם הרמב״ם קבע להלכה שצריך לקרוא את קריאת שמע לפי הסדר שבו הפסוקים כתובים בתוך כל פרשה ופרשה. על רקע זה הוא דן כאן בקריאה לסירוגין, שיש גמרא יפה במגילה, שלא ידעו מה זה סירוגין, כתוב על מגילת אסתר, קרא לסירוגין. אז ראו שהאמה של רבי יודעת, כלומר, שמעו אותה מדברת, כי היא הייתה בבית של חברה גבוהה, High Society, אז היא רכשה מילים שאנשים רגילים, גם אם הם היו מלומדים, תלמידי חכמים, לא הכירו אותם. הם אלה למדו שסירוגין, הכוונה שהוא קרא את זה מפסקות. וכאן נבין את העניין, מצד אחד הוא קורא אותו לפי הסדר, ולכן בסופו של דבר נקבע להלכה שהוא יצא, מה שהרמב"ם מדגיש, והוא שיקרא על הסדר. מצד שני, יכולנו לחשוב שאם הוא קורא פסוק ומפסיק, וקורא פסוק ומפסיק, וקורא פסוק ומפסיק, שהוא איבד את הקשר בין הפסוקים, ואז נחזור למה שדיברנו פה כמה פעמים, זה יקרא כפסוקים ולא כפרשה, דהיינו אולי הוא איבד את הרצף, כי אחד לא משתרשר לשני, אחד לא מתחבר לשני, וכאן נקבע להלכה שקראה סירוגין, היות וסוף כל סוף הוא קרא את הפסוקים על הסדר, הסירוג לא מונע מאיתנו מלראות את הפסוקים כמתחברים האחד לשני, ולכן קראה סירוגין יצא, אם כי יש לדייק ולהקפיד, שהרמב״ם מדבר בלשון דיעבד, קראה סירוגין יצא, אפילו שעה בין סירוג לסירוג לגמור את כולה יצא, זה בלשון דיעבד, אני בוודאי נראה שלא מומלץ לכתחילה לקרוא כך את קריאת שמע. אז הוא ממשיך, קראה מתנמנם, והוא מי שאינו לא ער ולא נרדם בשינה, בלשון הגמרא זה נים ולא נים, תיר ולא תיר, זה אחד שהיינו אומרים היום, מנקר. זה מי שהיה פה בבית הכנסת בשבועות בבוקר בוותיקין, ראה הרבה אנשים כאלה. תוך כדי התפילה הם מנקרים, הם נרדמים.
שואלים אותו מעונה.
כן, הוא כזה, הם אומרים לו, לא. אז הוא קם, כן, כמו הוא לא ישן שינה עמוקה, אבל בצד שני הוא מנקר, אז הדין הוא שהוא יצא. ובלבד שיהיה ער בפסוק ראשון. וכאן הרמב״ם כמובן מחזיר אותנו חזרה להלכה שלמדנו בתחילת הפרק, על הישן, שצריך להעיר אותו רק בשביל פסוק ראשון. מצד שני צריך לשאול למה הוא שם אותו כאן בהלכה י"ב. ופשטות הדברים, ככה מסביר רב רבינוביץ', נראה לי שההסבר נראה נכון, שהמתנמנם יש להניח שיש בו דמיון לסירוגין. דיינו המתנמנם קורא פסוק, ואז מה קורה לו?
פסיק.
הוא נרדם, ואז השאלה היא מה יקרה כשהוא יפתח את העיניים. רב רבינוביץ' משער שהיות והרמב״ם שם אותו ליד סירוגין, שאולי זה סוג של סירוגין, דיינו הוא קורא פסוק, נרדם, מתעורר, ממשיך את הפסוק הבא. למרות שזה לא כך פשוט לקבל את הפירוש הזה, משום שלו היה הפירוש הזה נכון, אז הרי הוא קרא את כל שמע, הוא רק קרא אותו עם הפסקות של מנוחה בין פסוק לפסוק. ולרמב"ם הרי מדגיש, הוא בלבד שיהיה ער בפסוק ראשון. אז לכן נראה יותר שהבעיה בקראה מתנמנם, זה לא שהנמנום גורם להפסקות בין האמירות, אלא הוא אומר אותו בצורה שונה מאדם ערני. זה לא שאת הפסוקים הוא אומר יפה ורק עושה הפסקות בגלל שהוא מנמנם. אלא הוא לא ערני גם תוך כדי הדיבור, ולכן נכון שאפשר לדמות אותו לסירוגין, מצד שני דומני שבכל זאת הדגש של הרמב״ם ועד שיער פסוק ראשון מלמד שיש בעיה עם עצם צורת הקריאה הזאת, וכאן הלכה ב' חוברת להלכה י' ב', ולכן נקבע להלכה שקראה מתנמנם יצא. עכשיו הרמב״ם עובר לאדם שיש לו ספקות ביחס לקריאת שמע. אתה צריך רמב״ם? יש לי עוד אחד. אתה רוצה?
אני בוא תקרא.
הרמב"ם עובר ספקות בקריאת שמע, שכמובן מבחינה ספרותית יש לזה קשר מסוים לקראה מתנמנם. דהיינו, גם המתנמנם הוא סוג של לא בדיוק קורה כמו שצריך. אז מה עדי? ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא. חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אבל אם ידע שקרה ונסתפק לו אם ברך לפניה או לאחריה או לא ברך, אינו חוזר ומברך. כאן הרקע להלכה הזאת, צריך לומר את האמת, משהו שכולנו בו, אנחנו מתפללים קצת כאוטומט. ממלמלים את המילים, אומרים אותם מהר, רובנו מאוד מתקשים להיכנס ככה לתוך התפילה ולומר אותו ככה מתוך הלב. זה הרקע לאחד שאפילו לא יודע אם הוא קרא, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר אם הוא קרא קריאת שמע, הוא לא... יכול להיות אדם שיודע שהוא קרא קריאת שמע, אבל הוא לא בטוח מה בדיוק קרא בברכות קריאת שמע. עכשיו, הרקע לדברי הרמב״ם, יש כאן נקיטת עמדה ושאלה עקרונית שהגמרא מעלה אותה בברכות בדף כ"א.
שמכים אותו אם הוא לא יודע, בגמרא.
סליחה?
מה כתוב שמכים אותו? מה, חברות הקלפי שמעיה?
אתה צודק. נכון, נכון.
הוא מתענה, אז הוא לא זוכר.
כן, הוא מתענה, הוא לא ערני, הוא לא שם לב למה שהוא עושה.
אולי חולם משהו.
כן, נכון. עכשיו, הגמרא מפעילה כאן... נכון, נכון. אז גם מיד נגיע. זה אנשים אומרים ולא, ממש לא שמים לב. עכשיו, הגמרא מפעילה בברכות דף חפלת ביחס לספקות בקריאת שמע או ברכות קריאת שמע את הכלל הפשוט של ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא. ולכן אם אנחנו רואים את הכרעת הרמב״ם שספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא ומברך לפניה או לאחריה, הרמב״ם מכריע כאן בהלכה הזאת שקריאת שמע היא
דאורייתא,
ולכן בספק חוזר וקורא. לעומת זאת, בברכות קריאת שמע אינו חוזר ומברך, כי ברכות קריאת שמע הן דרבנן. שצריך לדעת, השאלה הזאת אם קריאת שמע דאורייתא לא, היא מאוד מינורית בגמרא. זה שורה אחת בגמרא בדף כ"א, אבל האחרונים עשו מזה שמח. דיונים שלמים, אילו חלקים מקריאת שמע דאורייתא, אילו חלקים דרבנן. ההכרעה של הרמב״ם היא הכרעה די פשוטה, פשוטם של דברי הרמב״ם. כתב על זה גם סבי הרב בקונטס קריאת שמע. אני יודע איפה אפשר לקנות לך את הספר, דרך אגב. אחרי התפילה אני אגיד לך. אני יכול להביא לך, בסדר? יש לך אפילו מחירי שבוע הספר עכשיו. בכל מקרה, התשתות של דברי הרמב״ם שכל שלוש הפרשיות של שמע הם דאורייתא. יש באחרונים הרבה דעות שאולי רק הפסוק הראשון, הם תולים את זה בעיקר בגמרא של הכוונה, אולי רק הפרק הראשון, יש מי שאומר רק שני הפרקים הראשונים, יש איזה דיון גדול בפרי חדש וחוד קריאת שמע, אבל ברמב״ם פשוטם של דברים שכל שלוש הפרשיות של שמע הם דאורייתא. לעומת זאת, הברכות הן דרבנן, וכבר דיברנו עכשיו הברכות הן טקסט אנושי, שחכמים ניסחו אותו, חייבו לומר אותו, ולכן הוא דרבנן. ממשיך הרמב״ם, קרא וטעה יחזור למקום שטעה. לא אדם שלא יודע אם הוא קרא, אלא הוא קורא, והוא טעה. מה הטעות שמצוין פה? כנראה הוא לא ביטא טוב את המילה, אז אתה לא צריך, אני אסביר למה הוא בא לחדש, לא צריך לחזור להתחלה. אדם היה יכול לחשוב שאם אתה טועה, הקריאת שמע נפל. לא, אז התשובה היא רק צריך לחזור למקום שטעית, ואז לא נופל, כלומר לא צריך לקרוא את הכל ברצף, מעין כסידרון, כן? כן, צריך לפי הסדר, אבל אתה יכול לחזור למקום שטעית לתקן ממנו והלאה. עכשיו תראו מה קורה, נעלה ממנו בין פרשה לפרשה, ולא יודע איזה פרשה השלים, ואין לו צריך להתחיל. הוא יודע שהוא בין הפרשיות של שמע, אבל הוא לא זוכר אם הוא בין שמע. אם הוא בין ושמע לוויים שם, בין וויים שמוע לבין ויומר, הוא לא זוכר. זה התפילה של האוטומט, כן, הוא לא זוכר. אז מה הוא צריך לעשות? סליחה?
אני אומר שתאים מאוד דומים, לפעמים זה מבלבל.
נכון, אז מה אומר הרמב״ם? חוזר לפרק ראשון שהוא בהפתעת השם אלוקיך היות, ואין לך נקודה ארכימדית להתעלות בה. בטעות יש לך, הפסוק שבו טעית. אבל כאן אין לך נקודה, אז אתה צריך לחזור להתחלה. די ברור לו לשמע, לא צריך, מספיק לחזור לבאבת, כי את שמע אמרת. טעה באמצע הפרק, ולא יודע איכן פסק. בניגוד לטועה, שיודע איפה הוא טעה, אתה לא יודע. חוזר לראש הפרק, וזה קשור כמובן למה שדיברנו, שקוראים את שמע כיחידות קריאה, כפרשיות. היה קורא וכתבתם, הרי זה מופיע גם בפרשה הראשונה וגם בפרשה השנייה, ואינו יודע אם הוא בכתבתם שבשמע או בכתבתם שבהיה עם שמוע. אז אבא, אתה לא יודע, בספק בקריאת שמע מחמירים, ולכן מה עושים? חוזרים לראשון. חוזר לכתבתם של שמע. ואם נסתפק לו אחר שקרא למען ירבו, אינו חוזר כשעל הרגל לשונו הוא הולך. המילים מאוד פשוטות, אם כבר התחלת למען יובויות ואתה מתפלל באוטומט, אז אתה אמרת למען יובוג משום שוודאי היית איפה? בפרשה השנייה. אתה לא צריך לחזור לפרשה הראשונה, אתה יכול להסתמך שאתה נמצא בפרשה השנייה. כן, ממשיך הרמב״ם ואומר, היה קורה, ועכשיו אנחנו עוברים להלכה בהקשר שונה לגמרי, וזה הדין של שואל בפני הכבוד, בפני היראה. כן, מה שהמשנה הראשונה בפרק שני, יש לך את המקום? כן? טוב. היה קורה ופגע באחרים, או פגעו בו. אם היה בין פרק לפרק, פוסק, הוא מתחיל ושואל בשלום מי שהוא חייב בכבודו. כגון שפגע באביו, או רבו, או מי שהוא גדול ממנו בחוכמה, הוא משיב שלום לכל אדם שנתן לו שלום. היה קורה באמצע הפרשה, אינו פוסק ומתחיל לשאול, אלא בשלום מי שהוא מתיירא ממנו. כגון מלך או אנס וכיוצא בהם. אבל מי שהוא חייב בכבודו, כגון אביו או רבו, אם נתן לו שלום תחילה, פוסק ומשיב לו שלום. כן, ובואו נעמוד קצת על יסוד הדין. יש מחלוקת במשנה בין רבי מאיר ורבי יהודה, בדין אדם שקורא שמע והוא פוגש אדם אחר. עכשיו, כדאי כשלומדים את המשנה, לעמוד על הדיאלוג שקיים לאורך משניות ברכות, פרקים א' וב', בינם לבין משניות ברכות ד' וה'. במילים אחרות, הדיאלוג שיש בין קריאת שמע לבין תפילה. ביחס לתפילה, מה אומרת המשנה? אפילו המלך שואל בשלומו, אפילו נחש כרוך על עקבו, הוא לא מפסיק.
מדוע?
כי כשאדם נמצא בתפילה, הוא עומד לפני המלך. אתה עומד לפני המלך. מה, פונה אליך אדם אחר ומדבר, אתה עוזב את המלך והולך אליו. זה דבר שלא עולה על הדעת. פשוטה של משנה זה, שאפילו אם זה בסכנת נפשות, אפילו נחש ארסי. כי אתה עומד לפני מלך, מה אתה מדבר עם האדם האחר? כולנו יודעים שהגמרא מעדנת את דין המשנה, והגמרא אומרת שמדובר במלך ישראל, במלך בנחש לא ארסי, אבל אם זה פיקוח נפש, ברור שאתה תפסיק. אבל כל מי שמעיין במשנה, בירושלמי, בפשוטם של דברים, נראה שהכוונה היא שאתה לא מפסיק בכלל, משום שחוויית התפילה היא עמידה לפני המלך. אני אוסיף שבירושלמי משמע שזה לא שאסור לך להפסיק, אלא כל הריכוז שצריך להיות לך תוך כדי שאתה מתפלא, זה שלא תשים לב שמישהו אחר, לא תראה את הנחש. זה כאילו, מי שמכם שזכה להיות אנשים כושר ריכוז חזק, אני זכיתי רבותיי, אבי מורי, איזה כושר ריכוז, אנשים בהספדים כמה תיארו איך היו עומדים לידו ואת מדרש משאות או שאלה, הוא לא היה שם לב שמישהו עומד עד שלא היו ככה מפריעים לו. רוב האנשים, הראש שלהם ככה, היה להם שום בעיה לשים לב שמישהו עומד לידם. אבל, כאילו, אבל כזה קושי ריכוז, אתה בכלל לא רואה שהאיש נחש, לא רואה שהמלך שואל בשלומך. אבל על רקע זה נבין שבקריאת שמע אני מכריז על מלכות השם בעולם ואני לא עומד בפני המלך. זה ההבדל הגדול בין חוויית שמע לבין, ולכן בקריאת שמע הריכוז הוא אחר מאשר בתפילה. העולם מסביב ממשיך להיות קיים. זה לא שאני נמצא עכשיו במקום כזה שאין דבר חוץ מהמלך. לא, המלך הוא מלך העולם, אבל העולם שלו קיים, ויש דמויות שמסביב, וכאן נקבע שאדם שם לב לאנשים אחרים. אני אומר לכם על דרך הדרוש, ואני חושב שיש בזה דבר מאוד אמיתי גם. אתם יודעים שהמשנה בברכות שעוסקת ב... סליחה, הגמרא בברכות, בדף ט', שעוסקת בזמן קריאת שמע של שחרית, אחת מהדעות שהגמרא מביאה בברייתא הזה, מי שיכיר את חברו, זה הזמן שבו הוא מתחיל. מאיפה בא הביטוי הזה, אתם יודעים? כי היה נים ולא נים, תיר ולא תיר, במגילת רות. במגילת רות כתוב שבועז אומר לרות שתלך לפני שאדם יכיר את חברו. ואולי יש פה איזו רמיזה, שאדם לא יכול לקבל מלכות שמיים שהוא לא מכיר בני אדם אחרים, כלומר שהוא מתעלם מאחרים. אני גם אסביר, אני הרבה חוזר על זה בדרשות, אז אני אחזור על זה גם היום. לפני התפילה נותנים צדקה. למה? כי אם אדם רוצה לקבל את פני השם, כמו שהקדוש ברוך הוא מתייחס לבריאותיו ברחמים, בחסד, לקבל עול מלכות שמיים זה לדמות, לדבוק במידות האלוקיות. וגם אתה צריך להתייחס לבריאות בצורה שאתה שם לב עליהם, שאתה מתייחס עליהם, ואז אולי בין היתר, ההתר הזה אפשר להתבטא, זה לא היתר של פיקוח נפש, מיד נראה את מחלוקת הרמב"ם והרשב"א, זה לא בני פיקוח נפש תענה, כן? אלא מדובר על משהו שונה, מדובר על זה שקבל מלכות שמיים זה לא להיות דתי ולהתעלם מבני אדם. מבני אדם קיימים, אתה שם לב עליהם, זה לא סותר את קבל מלכות שמיים, אולי זה אפילו נובע ממנו. כן, בבקשה.
מה שבא יהיה, אברהם הולך
וכך אנשים, הוא עוזר. מצוין, כן. הוא למד מהקדוש ברוך הוא, שככה נוהגים. אז יש כאן הלכה, לנו היא נראית מוזרה, כי לנו, בכלל יש תפיסות ש... אנחנו כאילו מתוכנתים גם על ידי הדת, כאילו, על ידי, כאילו, מה, אני מתפלל, מה אתה מפריע לי? אבל זה, יש פה, אצל חז"ל, בהרבה הזדמנויות. אתם רואים טבעיות של, אנושיות, מנטליכקייט כזה פשוט, וכאן על רקע הזה יש מחלוקת אומנם, כמובן, זה פונקציה של שני גורמים. זה מה שראשית, מי הדמות? והמשנה מדברת על שתי דמויות, כבוד ויראה. ובית זה פונקציה של איפה אתה נמצא בקריאת שמע. האם אתה נמצא בין הפרקים או אם אתה נמצא באמצע הפרק. וכאן יש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב, ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב. כלומר רבי מאיר בפרקים מתיר מפני הכבוד גם לשאול וגם להשיב, באמצע רק היראה גוברת, לא שום דבר אחר, והוא בכלל לא מכיר בכל אדם. ואילו רבי יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. כן, והרמב״ם כאן פוסק כשיטת רבי יהודה, ולכן הרמב״ם כותב היה קורא ופגע באחרים או פגעו בו. אם היה בין פרק לפרק פוסק ושואל בשלום מי שהוא חייב בכבודו, שזה שואל מפני הכבוד, כגון, עכשיו פה אנחנו מגיעים לשאלה, מה זה כבוד ומה זה יראה? ובואו נראה את עמדת הרמב״ם. כגון שפגע באביו, אתה חייב בכבוד אביך, יש מצוות כיבוד אביהם, או מישהו, או רבו, אדם חייב בכבוד רבו, יש מצווה לכבד את רבו של האדם, או מישהו גדול ממנו בחוכמה, יש מצווה לכבד תלמידי חכמים. אז כל האנשים האלה הם מפני הכבוד. כמו הכבוד זה לא איש עשיר או, איש פוליטיקאי, איש עם כוח, לא. כבוד זה מי שהתורה ציוותה עליך לכבד אותו, שזה או הורים או רבו או תלמיד חכם. בכל המקרים האלה אתה שואל מפני הכבוד. אפשר גם להבין לפי זה, היות שהרמב"ם מגדיר שזה אנשים שאתה חייב לכבד אותם, שיש כאן בעצם אולי מצוות הכבוד שאתה חייב כלפיהם, מחייבת אותך לשאול בשלומם. כלומר, אדם שרואה את ההורה שלו לא יכול לפנות אליו את הגב. אמא שלי מספרת שיש לה איזה חברה, הם עמותות סוציאליות, זה מאוד עוסקות יחסי משפחה, שאמרה פעם רצתה לראות אם לילד שלה אכפת ממנה. אז מה היא עשתה? היא שכבה מעולפת, כזה, עשתה את עצמה מעולפת בכניסה לבית, ורצה לראות מה הילד יעשה כשהוא ייכנס הביתה. אז הוא נכנס הביתה, והוא לא דרך עליה, הולך מסביב, אז היא ידעה שאכפת לו ממנה. ככה היא סיפרה עליו. אז אני אומר, אבל אדם חייב, מכירים את הגיל שלא אומרים שלום להורים, אבל אדם חייב, בכבוד הוריו. אז אני מני שואל, למה אתה שואל מפני הכבוד? התשובה היא, כי יש מצווה לשאול אותו בשלומו, יש מצווה, זה לכבד בן אדם, זה לשים לב אליו, להתייחס אליו. אז מפני הכבוד מותר באמצע, למשיב שלום לכל אדם שנתן לו, אתה חייב בכבוד כל הבריות. אז מי שכבר פנה אליך, אתה לא חייב בכבודו, אתה לא חייב ליזום, אבל אם הוא פנה אליך, זה מעליב לא לענות, מעליב לא להתייחס. וזה כמובן בין הפרקים. למה זה לא תופס באמצע הפרק? מסיבה מאוד פשוטה, כי באמצע הפרק אתה עסוק בכבוד בכבוד הקדוש ברוך הוא, ולכן מפני הכבוד אתה לא שואל וגם לא עונה. אבל אומר הרמב״ם בהלכה י"ד, היה קורא באמצע הפרשה אינו פוסק ומתחיל, אינו פוסק ומתחיל לשאול, אלא בשלום מישהו מתיירא ממנו, כגון מלך או אנס וכיוצא בהם. עכשיו הרשב"א בתשובה, מיד נדבר על שיטתו, הוא אומר פשיטה שזה לא פיקוח נפש, כי אם זה פיקוח נפש ברור, אלא הרשב"א טוען ש... אבל אני לא בטוח שהוא צודק ברמב״ם. כשהרמב״ם כותב שזה אתה מתיירא ממנו, והדוגמה שהוא מביא מלך או אנס, זה בריון, זה... כן, אתה מפחד שהוא יעשה לך משהו, כלומר, מה מתיר? מה מתיר? נתבטא כך, סליחה?
זה
פחד. שהוא ירא ממנו, כך הוא כותב. נכון, זה פחד. אז המתיר אולי הוא הפיקוח נפש, הפחד הוא המתיר, מה שהוא יעשה לך זה המתיר, כן? אבל מישהו חייב בכבודו, כמון אביו או רבו, אם נתן לו שלום תחילה, פוסק ומשיב לשלום. פה אפשר להגיד בצורה מאוד פשוטה. אתה לא תשאל בשלומו, כי אתה עכשיו עסוק בכבוד שמיים. אבל אם הוא פנה אליך ואתה מתעלם, זה כבר פגיעה בכבודו, ואז המתיר של כבודו נכנס. כלומר, אם אני באמצע או לא, על מי שאני חייב בכבודו, משפיע על השאלה, זה, איך אני מכבד אותו, כן? מה שברור ברמב״ם זה שהוא פירש שכבוד זה מי שאתה חייב לכבד אותו ומורה זה מי שאתה מתיירא ממנו. יש תשובה של הרשב"א שהרשב"א שואל ומאיר שהרי מצוות הכבוד כלפי ההורים כוללת שתי מצוות, כוללת גם מצווה לכבד אותם וגם מצווה של מורה, אביו ואמו, איש אמו ואביו תיראו. והרקע הזה מאיר הרשב"א, אני אקרא לכם את זה, אומר הרשב"א, אולי מפני היראה זה מי שאתה חייב במוראו, לא מי שאתה מתיירא ממנו. כן? והוא כותב הרשב"א, אני אקריא לכם, אומר הרשב"א, יותר מכאן אני אומר שאפילו באמצע הפרק פוסק לאביו מפני היראה. אבא לא נחשב מפני הכבוד, לפי דעת הרשב"א. אבא נחשב מפני... היראה, כי אתה חייב במוראו. עכשיו זה כמובן סוג אחר של מורה, זה לא מורה שהוא ירביץ לך, שהוא יעניש אותך, אלא זה יראת הכבוד, יראת הרוממות. את האדם צריך להרגיש דיסטנס כלפי אביו, הוא צריך להרגיש שאביו הוא דמות שהוא מרומה ממנו, שהוא יונק ממנו, כן? ולכן כותב הרשב"א שלא כדברי הרב ז"ל, שהוא ז"ל, הכוונה הרמב"ם, סבור דפוסק מפני היראה שאמרו, היינו דווקא מחמת יראת סכנה או הרגון, אבל מחמת יראת מצווה כרבו ואביו לא. וגם רש"י ז"ל כן פירש, ונראה שסמכו על פשטה דברייתא דקטני פגע בו רבו, מי שגדול ממנו בחוכמה, בפרקים שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שמשיב, דעלמא בפרקים דווקא פוסק לרבו מפני הכבוד, אבל מפני היראה לא, ואף על פי שאמרו מורה רבך כמורה שמיים, כאן שנמנע לכבוד מצווה לא, ולא אמרו כאן אלא מוראת סכנה. אבל אומר הרשב"א, ואין הדרך הזה להתחבר בעיניי, הוא חולק עליהם. חדה, דהי מחמת סכנה צריכה למימר, ועוד אם איתה, כי איך היא דפריש ברשת דברייתא, מי שפוסק בפרקים מפני כבודם, כך היה לו לפרש מפני היראה, ולתנאי פגע בו המלך, או מי שמתיירא ממנו באמצע, שואל מפני היראה, אלא ודאי כולה ברייתא ברבו מיירי, וסייפה בתר רשת גרירה, והכי קטני אומר הרשב"א, פגע בו רבו, מי שגדול ממנו בחוכמה, אם בפרקים הוא שואל, אפילו מפני הכבוד, אפילו באמצע שואל מפני היראה, כי אביך ורבך הם גם כבוד וגם יראה. אם זו המחלוקת בין הראשונים, איך לפרש את המשנה, את ההגדרות של כבוד ויראה, האם יראה הכוונה מי שאתה מתיירא ממנו, או מה שהרשב"א קורא מורה מצווה, מה שאנחנו היינו קוראים יראת הרוממות, ולא יראת העונש, כן? זו המחלוקת הראשונים על הדין הזה. כשהרמב"ם מסיים את הפרק, ואלו הן בין הפרקים, בין ברכה הראשונה לשמיעה, כלומר, בדין הזה כוללים לא רק את שמע, אלא גם את ברכות קריאת שמע. בין שמיעה לשמע, בין שמע לויה עם שמוע, בין ויה עם שמוע לויומר, אבל בין ויומר לאמת ויציב, הרי הוא כאמצע הפרק, ולא יפסיק אלא לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד. וכאן ברשותכם, אז זה שתי הערות. קודם כל, מה שהוזכר כאן, ש... סופרים גם את ברכות קריאת שמע כשעוסקים בהגדרת הפרקים. בהקשר הזה אני אזכיר שיש ירושלמי שעוסק בשאלה שעסקנו פה בפרק א', והיא השאלה אודות למה יש פער בין מספר הברכות בלילה לבין מספר הברכות ביום. והירושלמי עונה שזה כדי לייצר סימטריה בין היום והלילה, משום שאני מזכיר לנו שלפי מנהגם של בני ארץ ישראל, בלילה לא היו אומרים פרשת ויומר. והירושלמי אומר, צריך שתהיו שש יחידות שאדם אומר אותם שמע וברכותיה, היות וביום יש שלוש פרשיות שמע, די בשלוש ברכות. לעומת זאת, היות ובלילה אין ויומר, אז צריך להוסיף עוד ברכה שיצא שש. יש שם עוד פעם תפיסה שזה יחידה של כמו רכבת שהיא קולטת את שמה וברכותיה, כולם נמצאים באותה רכבת. שנית, לגבי אמת ויציב, שלגביו נאמר שהוא כמו אמצע הפרק, כבר עמדנו בהרחבה על ההסבר של הדבר הזה. זה בא בעיקר על רקע ההבנה שהמילה אמת ויציב היא מוסבת ישירות על המילים אני השם אלוקיכם, ואם אדם מפסיק ביניהם אז האמת ויציב זה כמו אמן יתומה. דהיינו, כל עניינה של אמת ויציב זה שאדם מאשר את שהוא מאמין שהשם אלוקיכם, שהוא מאמין בריבונו של עולם. אז לכן כאן לא ניתן בשום פנים ואופן להפסיק, ולכן לא יפסיק בין השם אלוקיכם לבין אמת. כי בזה אנחנו מסיימים שבוע של לימוד של פרק, למדת כל פרק ב'. בוא נעשה איזה, יש לנו דקה שתיים, איזה חזרה ככה מהירה, נסגור את הדברים יחד. פרק א' שלמדנו עסק בהגדרות היסודיות, שם הרמב״ם הגדיר מהם פרשיות שמע, הגדיר את ברכות קריאת שמע, והגדיר את הזמנים שבהם צריך לומר את קריאת שמע. בפרק ב' הרמב״ם לימד אותנו על האופן שבו קוראים את שמע. שמיים הנושאים שהוא עסק בהם בפרק הזה? אז נושא אחד שהוא עסק בו זה נושא הכוונה. נושא שני, ראינו שעיקר הכוונה בפסוק ראשון. שנית, הרמב"ם עסק בנושא התנוחה. ואם אני יכול לעשות דברים אחרים תוך כדי שאני קורא את שמע, אם אני צריך לעצור כל מה שאני עושה. וזה ראינו שהרמב"ם מתעסק בזה בהקשר של אדם שהולך, בהקשר של אדם שישן, בהקשר של אדם שלומד תורה, אדם שעושה פעילויות אחרות. ראינו כאן התעסקות מאוד גדולה בנושא הזה. נושא שלישי שראינו שעולה בפרק זה חובת הדקדוק ולקרוא בצורה מדויקת, באיזה לשון אדם יכול לקרוא את שמה, באיזה סדר צריך לקרוא את הפרשיות, וההפסקות שיכולות להיות באמצע. בשבוע הבא בעזרת השם נתחיל פרק שלישי, שהוא לוקח אותנו לנושא אחר לגמרי. שם יש לי פחות חידושים, שם אני אלמד את זה כמו שאתה אמרת שאתה רמד אם אני לא בא, כן? זה על כל נושא הנקיות ועל נושא בית הכיסא, וזה בעזרת השם בשבוע הבא.